COIL, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים, רעיונות ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופות, לכל הצופים ולכל המאזינות והמאזינים. אתם שוב בתוכנית פליי דה פדגוגיה. צהריים טובים לך גיל, מה שלומך?
צהריים טובים, מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין. וצהריים טובים לאורחת שלי מדי לין, מה נשמע?
הכל בסדר.
איזה כיף שאת כאן. ואנחנו ישר נצא לשיר מקסים ונפלא של חנן בן ארי, חולם כמו יוסף.
וגם אני
מלכה כמו אסתר, מביסה כמו דבורה, כל צבא שרק יבוא. כמו כל אחת, גם היא בוכה בסתר, כמו רחל, כמו משה על הר נבו. חל בוער, סודות ורמזים, כל אחד הוא חומר טוב לסרט, תפקיד חדש בתוך סיפור עתיק יומי.
אז שוב שלום לכל הצופות והצופים, הוותיקים והמצטרפים, אתם מימים ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הכי גדול במדינה. נעים מאוד, שמי דוקטור חיננית לויפר פלד, דוקטור לפסיכולוגיה ולחינוך, משחקולוגית, מומחית בתחום הנחיית קבוצות, יועצת ארגונית, מאמנת ומגשרת, בעלת ותק של עשרות שנים בעולם האקדמיה, בארץ ובחול. התוכנית פליי דה פדגוגיה הינה תוכנית ייחודית ובלעדית, המוקדשת כל כולה לתחום המשחוק והמשחק בחינוך ובארגונים פרטיים. במהלך נסיעותיי המקצועיות הרבות לחול, ומסתמנת אחת כזו בפתח גם בשבוע הבא, כדי להרצות באחת האוניברסיטאות באירופה בנושא הזה של משחוק, אז יצא לי לפגוש המון המון, גם בנסיעות לחול וגם במפגשים שלי כאן בארץ, נפגשתי עם עשרות מנהלים במערכת החינוך ובמגזר הפרטי, וכולם, בלי יוצא מן הכלל מעידים, עד כמה תרומתם של המשחק והמשחוק חשובים ביותר בארגון אליהם הם משתייכים, והם חלק אינטגרלי מיום העבודה שלהם. מדי שבוע אני זוכה לארח בתוכנית מומחים בתחומם בנושא המשחוק. והיום אני מארחת את מדי לין. שלום, שלום.
שלום, שלום.
איזה כיף לי שאת כאן אצלנו, ברוכה הנמצאת. כל מי שמגיע לכאן, אני תמיד שואלת אותו אם הוא מתרגש.
מתרגשת.
מ-1 עד 10, יש לנו סולמות לגיל, ולירה, קרבי אלייך את המיקרופון.
4.
4? זה לא הרבה, לא? אני חשבתי שתגידי 9 או משהו כזה.
אני פה כל יום ואני על 8.
כן, בדיוק, 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 בדיוק. אז אני ממש שמחה לארח אותך כאן אצלנו ברדיו סול. אז מדי לין מטפלת קוגנטיבית התנהגותית ויוצרת ומפתחת משחקים טיפוליים בתחום ה-CBT והמיינדפולנס, ואני כל כך שמחה שאת איתנו כאן. ולמען גילוי נאות, אני הגעתי אלייך דרך אחד הסטודנטים שלי, הסטאג'רים שלי, שלומדים אצלי במכללת וינגייט, כשהסטודנטים היו צריכים להגיש עבודת סיום ממש לאחרונה, והסטודנטים הם מורים לחינוך גופני בשנתם הראשונה, ממש עכשיו הם מסיימים את הסטאז' והם נכנסים לשנתם הראשונה בהוראה, וחלק מהקבוצות בחרו לקחת את כל הנושא הזה של המיינדפולנס, ולראות איך זה בא לידי ביטוי גם בשנת הקורונה, שלקחו את זה באמת כמשהו מאוד מאוד משמעותי, את כל הערך המוסף בנושא, ותכף נשמע ממך כי את המומחית בעניין, וגם כמובן לטובת כל העולם הזה של החינוך גופני. אז איזה כיף שאת כאן, בזכות הסטודנטים שלי. אז שוב צהריים טובים.
צהריים טובים. אני רק אתקן, אני ביבליותרפיסטית.
אוקיי.
ומטפלת בטיפול קוגנטיבי התנהגותי. עכשיו מיינדפולנס.
אז זה בנוסף למה שאמרתי, זה לא שמה שאמרתי הוא לא נכון?
לא, הוא נכון, אבל הביבליותרפיה הוא בנוסף, והוא כאילו מקטרה.
אוקיי, סבבה, אוקיי, אז זה תוספת.
תוספת, כן.
אוקיי. ואני ראיתי שיש המון משחקים שאת בעצם יצרת, ואני רוצה ככה לשמוע קצת על הרקע שלך, מניין את, איך הגעת לכל היצירה הזאת של המשחקים, מה למדת, במה התמחית, אז בבקשה, המיקרופון שלך.
אוקיי, אז כמו שציינתי את ההתחלה שלי, התחלתי עם ביבליותרפיה, שזה חלק מהטיפול באומנויות, שהמדיום המרכזי הוא בעצם הסיפור, טקסט כתוב או טקסט נקרא. אני אוהבת הרבה לעבוד עם טקסטים שאני כותבת עם המטופלים, וזה הייחוד של הטיפול בהבעה ויצירה שהוא מורחק, זאת אומרת, הבן אדם לא צריך לדבר באופן ישיר על מה שמפריע לו, וזה מאוד מתאים לילדים שקשה להם לדבר על הבעיות, וגם השפה היותר מדוברת ומובנת אצלם היא השפה המטאפורית. אז הביבליותרפיה מאפשרת את זה.
זה קישורים לצבא. אוקיי, תודה.
אוקיי, אז זה הרבה יותר נגיש להם, והטיפול הוא מאוד מכיל ומענה. עכשיו, בהמשך התמחיתי ב-CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, והרגשתי איזושהי נוחות בחדר הטיפול, שה-CBT הוא יותר משהו דידקטי, צריך לעשות אימונים וצריך לתרגל, והרגשתי שזה באיזשהו מקום קצת משעמם, זה כמו להיות מורה. ואז כשלמדתי מודל...
אבל להיות מורה זה לא משעמם.
ביחס לטיפול, ודאי שלא. אבל בחדר הטיפול זה משהו שהוא כיפי, ואמור להיות חווייתי לילדים. לגמרי. אז חשבתי על דרכים, ובזמן שאחד התיאוריות הראשונות שרציתי להעביר לילדים, זה היה פתרון בעיות. פתרון בעיות זה יכולת התפתחותית שמתפתחת באופן נורמלי אצל כל ילד, אבל יש ילדים שיש להם עיכוב התפתחותי ביכולת הזאת. אז...
שממה היא נובעת בעצם?
מה, העיכוב התפתחותי הזה? בעיות קשב וריכוז, בעיות בוויסות רגשי, ילדים עם הרבה התקפי זעם, ופתרון בעיות הוא טוב לכולם לתרגל.
ברור, ברור, בוודאי.
אז פשוט העברתי את המודל של פתרון בעיות למשחק.
יאללה, בואי נראה.
אז הנה הוא. משחק לעוף על פתרון.
אני אראה את האריזה בינתיים.
המעוף הוא בעצם להראות שאפשר לעוף על כל מיני פתרונות, וכמה שיותר זה יותר טוב, גם אם זה פתרונות יעילים או לא יעילים, דמיוניים, מציאותיים. העיקר שבשלב הראשון להיות במעוף של להציע, יש לי בעיה, אני צריך להציע פתרונות, ובשלב מאוחר יותר לבחור פתרון מתאים, באופן כזה שאני מעריך כל פתרון, אם הוא יעיל, אם הוא מציאותי, אם הוא ישים כרגע, בוחר אחד, בודק אם הוא יעיל, ואם זה לא הלך, יש לי עוד אחד, עוד פתרונות ברפרטואר. עכשיו, המשחק הולך באופן כזה. אולי אני אתן דוגמה.
בטח, בואי נשחק.
יאללה.
יאללה, תפעילי אותי ואת גיל, חופשי.
אז זה בעצם מתחיל כמו משחק רביעיות.
כן, מה אנחנו מקבלים?
כל אחד מקבל 4 כרטיסים.
4 כרטיסים לך? 4 כרטיסים לי? אוקיי.
עכשיו, זה לא מורבב כאן.
תערבבי.
אוקיי. יגיע לך?
יגיע, יגיע. אני אתן לו.
טוב, יש לנו פה, יש פה כאן... לא חשוב.
תביא לי את הטובים אבל.
רק את הטובים, מה זאת אומרת? הנה, עשיתי פרוטקציה. 4 אליך ו4 אליי.
עכשיו, כל משתתף בתחילת המשחק מקבל את קלף הפתרון הנוסף. נאמר שקיבלתם, כי עכשיו אני צריך לחפש אותו. אוקיי, הנה, כבר מצאתי.
אז תני לי רגע שאני אראה למצלמה. מגניבוש. אוקיי, אז יש לנו קלף שנקרא הפתרון הנוסף.
שמה הוא בעצם?
אז אני אסביר מה צריך לעשות, ואז נדע איך משתמשים בו.
אחלה.
עכשיו, אני מבקשת את השם של הכרטיס שמופיע למעלה. המגרש תפוס, אני שואלת אותך, יש לך מגרש תפוס?
לא. כאילו זה משהו שצריך להיות פה בכותרת?
כן.
לא?
לא.
לי יש, או שאני לא אמור להגיד.
אל תגיד עכשיו. פעם הבאה אני אשאל אותך.
כבר אפשר.
אז אני מרימה כרטיס.
אוקיי.
עכשיו את שואלת, את צריכה להשיג את השלוש הראשונים. כל אחד צריך להשיג את השלוש
הראשונים. סריה, שתהיה...
כן, אבל סריה כאן, לא כמו כל משחק רביעיות, זה שלוש. ומי שמקבל קלף אדום, מניח אותו. קלף אדום הוא פתרון לא יעיל. הוא מניח אותו. אחרי שיש לו שלושה כרטיסים, הוא צריך להציע פתרון נוסף בעל פה, יעיל, לא יעיל, דמיוני או לא.
אז רגע, עכשיו, נניח שמותר לחשוף, אוקיי?
כן.
יש לי שניים שכתוב למעלה, אני חוששת לסרב, אז אני צריכה עכשיו לשאול את גיל, אם יש לו קלף כזה, אני חוששת לסרב, יש?
שלילי.
נגיד ששאלת אותי.
ולך יש?
יש לי.
אז אני אשמח לקבל אותו.
את צריכה להגיד לי איזה, את צריכה להגיד לי איזה.
אוקיי. האם יש לך הפתרון הנוסף?
לא, הפתרון הנוסף יש לכולנו, זה בסוף.
אוקיי. יש לך, אומר להן שיש לי רק חצי שעה. יש לך דבר כזה? אוקיי, יש עוד?
לא.
כמעט סריה. ראית?
האם יש למישהי עטיפות זהות?
עטיפות זהות.
יש לי.
יש? אני אשמח, ואז ישלים לי סריה.
וואלה!
אז אתה צריך להגיד לה איזה, מתוך השלוש.
לך יש שלושה, הרביעי אצלי, אתה צריך לה...
לא, יש לי שניים.
שניים. מה שלא מודגש אצלך.
אוקיי, אז אני צריך את... רגע, את תאמר לעצמה, עדיף שרק לי תהיה כזו, אבל לא סוף העולם אם לא.
בבקשה, באהבה!
עכשיו אתה צריך להשיג את הקלף האדום. יש לך קלף אדום כזה?
אדום אין לי.
אדום אין לך. אז נגיד שהיה לך...
הנה, כזה.
הנה, הוא בדיוק.
כך. סידרתי לך את כל החליפה, את כל החבילה.
עכשיו תקריא לנו את הבעיה, ותציע פתרון נוסף.
הבעיה, היא תכריח את אחותה לוותר לה.
לא, הבעיה...
או שזה לא הבעיה?
הבעיה מופיעה שם בכל כרטיס, ו... כאן, בחלק הלבן
ה... וזה בשלושת הכרטיסים, בכל הסרט זה אותה בעיה.
כן, כן.
אוקיי. אוקיי. איילה ואחותה הקטנה בחרו את אותה עטיפה, ואיילה רוצה שרק לה תהיה כזו.
אוקיי.
פתרון נוסף, ליצור עטיפה משלה.
מעולה. רעיון. עכשיו יש לך שם את הקלף האדום.
נכון.
שהוא פתרון לא יעיל.
נכון.
תנסה להסביר למה זה לא יעיל.
קודם כל, בקלף האדום רשום לי, תכריח את אחותה לוותר לה. למה זה לא יעיל? כי אני מניח שאחותה רוצה את הקלף. את הקלף. אחותה רוצה את העטיפה, וזה לא ממש משהו שיקרה, וזה יוביל אותנו לריב.
אז מה?
ריב זה לא טוב.
ריב זה לא טוב?
אני לא רוצה לריב.
לא רוצה לריב.
את רוצה לריב?
כי מה?
אני לא רוצה, זה לא כיף.
זה לא כיף. מעולה. אז... עכשיו אני אעשה איזה, כאילו,
פאוזה
במשחק. כן. עכשיו כאן, כשאנחנו באים באופן פדגוגי לילדים, לא כדאי לריב, עכשיו זה בא מהם. זאת אומרת, אני לא צריכה לבוא בגישה מחנכת, וכשמישהו בא מתוך החוויה של עצמו, אז זה הרבה יותר מופנם. זאת אומרת, הם עושים את כל הדרך של הערכה, של למה לא כדאי לי, וכן כדאי לי דרך המשחק. וגם את האופן, את היצירתיות של... להביא פתרון נוסף, זה גם משהו שהם צריכים להפעיל את היצירתיות.
מעניין מאוד.
עכשיו, לא נצליח לשחק כאן משחק שלם, אז אני יכולה...
גיל השם.
אני ניצחתי, אני לא יודע...
אתה
ניצחת. אני ישבתי יפה ונתתי לך לנצח, כי אני אוהבת אותך.
יש למישהו את המגרש תפוס?
האמת שלי יש אחד.
בבקשה. תגיד לי, אתה שילמת לה לפני זה משהו שאני אבין?
אני לא יכול לספר.
אוקיי.
אז בוא תביא לנו אותו רגע.
רגע, את צריכה לנחש איזה, לא?
לא, אתה רוצה שנמשיך לשחק עכשיו?
לא יודע, אני התמכרתי, אני נשארתי לזה כבר.
המגרש תפוס, רון תפס את המגרש בהפסקה ולא הסכים שאבחר משחק. אז פתרונות... פתרונות אפשריים. עכשיו, זה משהו שהוא כל כך מתאים לילדים עם התפרצויות ועם אלימות. מטופל, מטופלת, מגיעים ומספרים, חטפתי מכות רצח לאיזה... למה? כי הרגיז אותך? הרגיז אותך? לא, פשוט...
ככה בא לי.
לא, הוא רכב על האופניים במדרכה ודרס אותי. אני כמעט נכנס בי, אני חייב להראות לו שהוא ילמד שנוסעים בכביש. לא, מה פתאום? הוא לא הרגיז אותי. אחר כך אנחנו שחקים את המשחק הזה, ואז הפתרון הפתרון הלא נכון בקלף האדום הוא אני בכוח. לא, לא כדאי לו. למה? הוא ככה יתפוס את המשחק. יגידו למנהל, יתקשרו להורים שלו. זאת אומרת, כל ההתנהלות החכמה על הטווח הארוך מגיעה מאצלך. אז זה משהו מעולה. זאת אומרת, שמעבר לפתרון הנוסף ולמצוא פתרונות ולהפנים את כל המודל הזה של הפתרון בעיות, אז גם אנחנו נוגעים בדברים שהם מתאימים בדיוק לילד שמגיע.
אני חושבת שהמשחק הזה הוא מקסים. אני יודעת שקשה מאוד. עליך הפרידה, גיל, ובכל זאת.
כן, הוא נורא כיפי, הוא נורא
כן,
מצליח.
כן, לגמרי. וזימנו לך חוויה של הצלחה. ובעצם מה שיש לנו פה, זה גם לזמן לילד את החוויה של המשחק, וגם לזמן לו הצלחה במשחק, וגם להראות לו שהנה, אנחנו יכולים להגיע, ואנחנו יכולים למצוא פתרונות, ואנחנו יכולים למצוא דרכים, איך באמת להימנע מסיטואציה גם של אלימות, גם מסיטואציה של לא להתנהג יפה, וללכת לכיוון הזה של לגמרי עיצוב התנהגות. יש פה, אני הסתכלתי בזמן שאנחנו שיחקנו, יש כאן מגוון גדול מאוד של סיטואציות, ואפשר כמובן תמיד גם לקחת סיטואציות שקורות לנו בכיתה. אני מניחה שהמשחק הזה נוצר לפני תקופת הקורונה, ועם הקורונה יש לנו היום המון 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 דילמות וקונפליקטים שעולים וצצים תוך כדי ההתנהלות בזום, ואני בכוונה מביאה את זה כי הקורונה לצערי לא נעלמת לנו, היא רק הייתה באיזושהי פאוזה קטנה, יצאה לאיזה חופשת אביב מה שנקרא, והנה היא... היא פה איתנו, ולדעתי אנחנו בטח עד 2023, כמו שחזיתי, אנחנו עוד נחיה איתה עד שימצאו את כל הפתרונות והפתרונים. ולמה אני מדגישה את זה? אני מדגישה את זה מכיוון שלצערי, באופן מציאותי, אנחנו נצטרך לראות שוב במערכת החינוך גם מקרים מסוימים, בטח לא בסדרי גודל שראינו בשנה וחצי החולפות, אבל אנחנו מן הסתם נראה שעדיין יהיו ילדים שהם יהיו בבידוד ומורים שיהיו בבידוד, וזה אומר שימשיכו ללמד וללמוד דרך הזום. וכשאנחנו דרך הזום, גם שם עולים כל מיני קשיים, עולות כל מיני דילמות, עולים כל מיני קונפליקטים, שהראשון שבהם, וזה משהו שאנחנו רואים ממש מחקרים כבר בנושא, זה כל הנושא הזה של הדימוי עצמי. עניין של דימוי גוף, עניין של איך אני בכלל מתנהל, הילדים התקשו כבר להגיע למצב, גם הורים, של כל הזמן לראות את עצמם במצלמה, ויותר היו עסוקים בסיטואציה הזאת של איך הם נראים, ילדים היו מציקים להם, והייתה והיו לא מעט מקרים של אלימות ברשת, ואני חושבת שהמשחק הזה יכול בהחלט לזמן לנו, ובכלל אנשי החינוך, ולהורים כמובן, עוד דרכים איך אנחנו יכולים להתנהל בתוך סיטואציות מאוד מאוד קשות שבאות דרך הרשתות החברתיות. ולא רק בגלל הקורונה, אלא בכלל, אנחנו יכולים לראות שהרשתות החברתיות הן מתפתחות להן, וכמו שהן מתפתחות, ככה גם האלימות מגיעה, מקרים שילדים עושים אליהם חרם, ועוד כל מיני סיפורים לא פשוטים. ואני בהחלט חושבת שהמשחק הזה, לעוף על פתרון, יש לו גם שם חמודי לגמרי, של לעוף, זה משהו כזה קליל, זה אומר שוואלה, לא צריך להתחיל להיכנס לאיזשהו סשן כל כך רציני ועמוק, אנחנו יכולים למצוא פתרון דווקא בקטע קליל יותר.
יצירתיים ו... עכשיו, באמת, כמו שציינת, המגוון של הסיטואציות פה הוא מאוד גדול. קישורים חברתיים,
רק תתקרבי למיקרופון.
הצקות של ילדים, ממש מגוון מאוד גדול. עכשיו, בנוסף, יש כאן חוברת שמצורפת, שזה בדיוק מה שאת אמרת, לבעיות חדשות. אז אנחנו עושים את זה אחרי שכבר סתרגלנו ושיחקנו, והמשחק כבר מוכר לנו, המודל מוכר, אז הילד מגיע, הוא יכול לעשות את זה עם ההורה, עם המחנכת, מה הבעיה, להגדיר את הבעיה בצורה מדויקת, להציע פתרונות, להעריך ליד את הפתרון, אם הוא יעיל, מה בחרתי, והאם זה עזר.
ממש.
זה מצורף ל...
בום, כן. וזבנג, ובום וגמרנו, מה שנקרא. בשניות.
למה תכוונת בום וזבנג?
שאפשר להגיע לפתרון באמת במהירות, ולא...
פתרון יכול להיות גם, מה אני אומר לעצמי, ופתרון יכול להיות גם, אני מניח לדבר כרגע, שזה גם סוג של פתרון.
לגמרי.
אז, וזה גם כאילו מה שהמיינדפולנס, הכל קשור להכל, מלמד אותנו שלפעמים, להניח לדבר,
נכון.
הוא דווקא מה שנכון כרגע.
לגמרי. אז אנחנו נניח לנו...
ההתבוננות והחיפוש היא חלק חשוב.
אז אנחנו נניח לנו, וניתן עכשיו את הבמה לקרן פלס, עם השיר המקסים. בום.
כשחטפתי את הבום, כי כשרציתי כמו כולם, הרגשתי כלום. עכשיו הכל מההתחלה, ליפול ולקום. ליפול ולקום. שום דבר לא קרה, רק התעוררתי מאוחר. עולם עקום הלב ישר, הרים. ידיים. גם כשחלמתי לעוף וטיפסתי על ההר, כל פעם מישהו סגר את השמיים. חדים, ככה לא חיים, אם אין השם, רק זמן ישרף. עד שחטפתי את הבום, כשרציתי כמו כולם, הרגשתי כלום. עכשיו הכל מההתחלה, ליפול ולקום. ליפול ולקום. ולקום. שום דבר לא קרה, שסתם נקראתי על הדף. קיבלתי קול גדול שצף, שנים על בית. בין הגלים הגדולים לטורנדו שעכשיו. שקט כבר כאן, ליבה שפתיים. חרדים, ככה לא חיים, אם אין השאר, רק זמן נשרף. עד שחטפתי את הבום, כשרציתי כמו כולם, הרגשתי כלום. עכשיו הכל מההתחלה, ליפול ולקום.
אחד השירים המקסימים ללא ספק, ובאמת יש בו המון המון עניין גם של העצמה, ואחד המשחקים המאוד מאוד מיוחדים שבעצם מדי יצרה, זה טעות והזדמנות. אני אראה לכם את ה...
חלום, טעות
והזדמנות. כן, הנה. ובואי ספרי לנו מה בעצם מאוד מאוד מיוחד במשחק הזה.
אוקיי, אז זה משחק בעצם שהוא קשור ל-CBT. ב-CBT אנחנו מתעסקים עם זיהוי של מחשבות אוטומטיות שקופצות לנו לראש, מי שמכיר את מודל אפרת.
ברור.
וחלק מה... להכיר בטעויות חשיבה, זה קודם כל להבחין אם זה עובדה, מה שאנחנו חושבים, אומרים, או שזה פרשנות שלנו.
לטובת הצופים, המאזינים שלא יודעים, מודל אפרת זה בעצם איזשהו מודל שלקחו את הראשי תיבות, והאלף זה אירוע, ופי זה הפרשנות, והרש זה הרגש, והטף זה התגובה, שבעצם התגובה שלנו לכל סיטואציה היא תוצאה של הרגש שנולד לאותו אירוע ולאותה פרשנות שאנחנו עשינו. זאת אומרת, כל התנהגות שלנו היא תוצאה של הפרשנות שלנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו אפרש, את יושבת ככה, כי את לא מתנהגת יפה לצורך העניין ובזלזול, אז אני גם אגיד, מדי, את ממש מתנהגת בצורה מזלזלת. אבל אם אני אגיד לעצמי, פשוט כאילו סבבה לה לשים פה את היד.
תראי את הלק.
כן, שאני אראה את הלק היפה. אז אני אסתכל ואני אגיד, איזה יופי, איזה בחורה מטופחת, איזה זאת אומרת, אוקיי? וזה בעצם המודל הזה, מודל אפרת. עכשיו את תמשיכי להסביר על זה ואני אראה.
אני צריכה את, בעצם אני יכולה גם כאן.
אוקיי.
אני קודם למדת שאנחנו מסבירה. שאפשר להסתכל על העולם דרך חלון שקוף. גם כתבתי כאן על הקריחה, רואים רחוק, רואים שקוף, רואים ברור. בהשראת השיר. אפשר לראות מה שקורה בחוץ. וזה כמו מצלמה, לא יהיה ויכוח מה אנחנו רואים. עכשיו, ואז אני יכולה להדגים בחדר, בדרך כלל יש וילון, אם הוילון הוא כחול, ונשים את הוילון, איך נראה את החוץ? באופן כחלחל. ובאמת זה כחלחל? לא, זה מה שיש על החלון. ואז אני אומרת, אז אותו דבר יש לנו כל מיני דברים, שבעצם מפריעים לנו לראות את מה שקורה, והנה למשל כאן, וזה נקרא עיוותי חשיבה, כאן הבלונים האלה מרחפים להם בכיף, אבל הבלון הזה דוחף את עצמו למטה, ויש לו פה תווית, אני רחפן, אז בעצם מה הוא עושה? הוא מנמיך את עצמו. אז זה הצמדת תווית מנמיכה. זה להגיד, אני טיפש והכי חכם, כולם בכיתה יפות ואני פחות, זה יכול להיות על קבוצה מסוימת, מגזר מסוים.
זה אני לא אצליח במבחן.
הדתיים הם כאלה, המתנחלים, לא חסר לנו כאלה הצמדת תוויות. בדרך כלל זה מנמיך. ראייה בשחור לבן, אם לא השגתי הכל, זה לא שווה, זה הכל או לא כלום. היום ונורא, זה ראייה קטסטרופלית, ציפייה לאסון. דרך אגב, רוב המקרים כאן הם של ילדים שהיו בטיפול ובנינו את זה יחד עם רשות שלהם. ניבוי עתיד שלילי, זה בעצם גם קריאת מחשבות וגם ניבוי עתיד שלילי, זה קשור להסקת קפיצה למסקנות. לא יהיה טוב, אני כבר יודע, אין לי מה לנסות, כי אני במילה לא אצליח. אני יודע מה שאני חושב, וזה כבר עובדה. זאת אומרת, מה שאני מרגיש, חושב שהוא חושב, זה כבר עובדה. חוק, צריך, כשאני משתמש במילה צריך, אני צריכה, אני חייבת להצליח. אני חייבת, זה משהו מאוד תובעני, וזה בעצם חוקים שאנחנו חוקקנו, ובדרך כלל גורמים לנו להרגיש לא הכי טוב. הכללה מוגזמת, תמיד, אף פעם.
כולם.
כולם, נכון.
אמא, כל החברים שלי נוסעים, למה אני לא?
הכי מוכר, רק את לא מרשה, כן. רק את לא נותנת מכיס.
אז אני תמיד הייתי עונה, רק אתה הילד שלי, לא כולם.
יפה, מאמצת. מחשבה מסננת, זה להתמקד בדברים השליליים, ופשוט להתעלם מהדברים החיוביים, או להגדיל את הפחות טוב, ולהקטין את הטוב, ואיך משחקים.
באמת, כן, איך משחקים.
זהו. אז כל אחד מקבל לוח. זה היה חמוד. בהתחלה, אחד הילדים ששיחקתי איתם לפני שזה היה מוכן ככה בשלבי גיבוש, אמר לי, תכתבי על הכריכה שזה משחק לילדים חכמים מאוד. אז קצת שמתי רמתי.
שמה זאת אומרת כל אחד מקבל לוח? אני מקבלת לוח כזה לב.
אני מקבלת לוח כזה, כן, אין לי אותו כאן.
כל אחד כאילו מקבל ממש לוח.
כל אחד מקבל לוח.
אוקיי, לא, כי ראיתי רק אחד, וזה אמרתי, טוב.
כן, ואז כרטיסים במרכז.
כן.
כל אחד מקבל רגש נעים.
רגש נעים.
צריך
להשיג
עכשיו,
רגע, אני רוצה להראות.
זה בעצם בא לעשות את ההקשר, כשיש לנו טעויות חשיבה, אז אנחנו מרגישים לא הכי טוב. יש לנו רגשות לא נעימים. אנחנו יותר כועסים, יותר פוחדים, וכשאנחנו מזהים את הטעויות חשיבה ומתקנים אותם, אז אנחנו מרגישים יותר טוב.
אוקיי.
זה הרגשות הנעימים האלה. עכשיו, בואי תרים מקלף.
אנשים צריכים להיות אדיבים אליי.
זו עובדה?
אם זאת עובדה, ואם זאת לא עובדה, מה יכול להיות?
זה
עדפה. אז זאת טעות חשיבה, ואת צריך לראות איזה טעות חשיבה הזאת.
אני לא חושבת שזאת עובדה.
זו לא עובדה. אז אם זה לא עובדה, מה מופיע לנו פה איזה כלל? עכשיו, גם הצריכים, המודגש הוא רמז. זה הרמה היותר קלה. שלא יהיה קשה בשלב הראשון, ואז אנחנו רואים שצריך, זה בעצם חוק, שאני חוקקתי. צריך להיות אדיבים אליי. מי אמר? אולי עדיף שיהיו אדיבים אליי.
נכון.
אז אנחנו שומעים את זה כאן.
אוקיי.
ובאותו אופן, מי שממלא ראשון, גומר את כל ה...
את הלוח שלו.
והוא מנצח בדרך. אוקיי. יש לנו להעביר רגשות נעימים, יש לנו ג'וקר, יש לנו כל מיני דברים מעניינים בדרך. ובשלב שני, מצטרפים אלינו הכרטיסים האלה של מתקנים חלונות. אם זה חלון בלעות, שגורם לנו להרגיש לא נעים, אז יש כרטיסים שמתקנים איתם את המחשבות הלא נעימות. אולי נמשיך עם עוד כאלה.
אני יכול להנות מ... גם אם, אוקיי.
זה כבר מתקן. אז זה אנחנו מכניסים בשלב אחרי שכבר תרגלו את ה... לזהות את כל התאוריות חשיבה, אז מכניסים את הקלפים האלה. אבל בוא נאמר, בוא נלך עם זה. אני יכול להנות מ... גם אם... נגיד, אם היה פה מקרה של לא נבחרתי לשיר סולו במסיבה.
אז אני יכול להנות גם מלשיר עם החברים, גם אם לא קיבלתי תפקיד ראשי או משהו בסגנון.
מקסים, או גם אם אמא לא קנתה לי ארטיק בטיול, עדיין אני יכול להנות, זאת אומרת, טיול.
למי מומלץ המשחק?
קודם כל, למטפלים, מטפלים ב-CBT, מטפלים בכלל, יועצים, הורים שקצת ישקיעו ב... להבין את הטעויות, להסביר, אז בהחלט יש הרבה שגם בבית משחקים עם זה, לא רק במסגרת החינוכית.
ואלה ילדים חכמים מאוד.
אני הייתי אומרת שזה מתאים לא רק לילדים, אני חושבת שזה מתאים גם לאוכלוסיות בוגרות, אני חושבת שזה מתאים גם לנוער מתבגר מאוד מאוד מאוד.
מתבגרים בהחלט.
כן, שבשלב הזה של גיל ההתבגרות, שהיום, שבשונה מפעם, גיל ההתבגרות, הגיל ירד, והוא דפנטלי לא בטינאג', זה כבר נמצא בחד ספרתי, ואני רואה את זה מתוך ילדים שמגיעים אליי לקליניקה, ואני חושבת שא', לקחת את המשחק הזה ולעזר בו זה יופי של דבר, אבל לא להשאיר אותו ברמת משחק, אלא באמת להיכנס לעומקם של דברים, ולא רק הקטע של למלא כאן את הלוח בעניין של לנצח, ואני חושבת שמה שרצוי וראוי לעשות זה פאוזות. זאת אומרת, לעשות הפסקות. לא חייב בפעם אחת כאילו לנצח ולסיים פה את הלוח. מספיק שהייתי לוקחת רק את הכרטיס הזה, שהוא באמת ברמה כאילו היומיומית, אנשים צריכים להיות אדיבים אליי, אז לקחת את המשפט הלכאורה הפשוט הזה, ולהתחיל קודם כל לברר אותו, להסביר אותו. מה זאת אומרת? אנשים צריכים להיות אדיבים, אנשים חייבים להיות אדיבים אליי, הם צריכים להיות אדיבים אליי, להתחיל לשאול את עצמנו את השאלות האלה, כדי שבאמת אפשר יהיה אחר כך להתקדם, כי אם אנחנו באמת לוקחים אחר כך את המודל הזה של אפרת, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, שהוא גם שינוי התנהגותי, כי כל המשחקים הרי קשורים אחד בשני, ותכף אנחנו נגיע גם למשחק הבא. אז אנחנו בהחלט, בהחלט, בהחלט צריכים לראות איך אנחנו יוצרים איזשהו קשר, אבל קשר עמוק ומעמיק, ועם המון המון, המון המון זמן, שיהיה זמן להכיל. כי אני חושבת שהחלק הזה של ההכלה של הדברים וההטמעה שלהם, הוא ייתן לנו אחר כך אימפקט הרבה יותר משמעותי במקום שאנחנו נרצה לראות את הילד, הנער, הנערה, מיישמים בעצם הלכה למעשה. אני חייבת להגיד לצופים שלא נמצאים כאן, שגם המשחק הזה וגם המשחק הקודם מאוד מאוד איכותיים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני בכוונה אראה את זה רגע למצלמה, ואני כאן מקישה שתראו, שתשמעו, אוקיי? כמה שהחומר שממנו המשחק עשוי מאוד מאוד איכותי, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני מניחה שאנחנו רוצים לקנות משחק שלא יחזיק לנו איזה יום-יומיים, אלא שיחזיק הרבה מעבר לכך. גם הלוח עצמו, שמן הסתם גם האח התאום שלו שנשאר בבית, גם הוא מאוד מאוד מסיבי, ואפשר ממש לראות את זה כאן.
אני תולה את זה, אני שמה את זה בקליניקה, וזה תלוי ככה.
הוא פשוט מדהים, מדהים, מדהים. ואת יודעת, הזמן לא עושה לנו חשבון.
אבל אני רק ברשותך רוצה לחזור למה שאמרת לגבי האופן של לשחק.
כן.
אז כאילו בניסיון שלי בקליניקה עם ילדים, הם קודם רוצים לראות את הכיף של המשחק. אז קודם אנחנו מתחילים עם הכיף ולשחק, ובשלב מאוחר יותר זה אולי נדבר על הקלפים.
ברור, ברור.
או לתת להם אפילו בשימות לבית, בוא תראה איפה אתה רואה בסביבה שלך את הטעות הזאת.
לגמרי, לגמרי.
אפילו להתחפש אותה על עצמך, בוא תראה איפה זה קורה אצל אחרים.
ברור, לחבר את הקטע של המשחק. אחרי הכל אנחנו רוצים שזה יהיה פן.
זה כיף.
וגם שזה משהו שהוא ילמד. שם יש איזשהו משחק באריזה שהוא כזה קורץ לי, לא, ההוא שם, שם למטה, כן.
זה אמור ללכת עם זה, כי הנה
זה. אוקיי, תתני לי את האריזה בינתיים. אוקיי, יש לנו פעם, מה זה? בולשת?
בולשת התחושות.
בולשת התחושות.
האריזה הזאת, רגע, היא לא אמורה לבוא כי בפני עצמה זה יותר...
רואים? אוקיי. את רוצה להראות לי את האריזה שאני אראה אותה בינתיים, בזמן שאת פותחת את השק המלא הפתעות הזה?
זהו.
או, תראה, אני באתי עם לק בציפורניים, ממש מותאם לאריזה.
כרגיל, את באה מוכנה.
ראית? כן.
בולשת התחושות... ב-CBT, גם במיינדפולנס, החלק של הגוף מאוד מאוד משמעותי. בדרך כלל בטיפולים רגשיים, אז גם עם ילדים בגן, גם בגיל בית הספר, הרבה מתעסקים עם לזהות, לשיים רגשות, ובאמת יש לזה חשיבות להכיר מנעד גדול של רגשות. אבל אני אציג את זה, ותכף יעבור לזה, בסדר? כי זה דקה
ברור,
אחת.
ברור.
עכשיו, יצרתי לוח רגשות שהוא לא הבאה ושם מתחת, כי גם לי הוא לא אמר הרבה חוץ מהרגשות המאוד בולטים של שמחה, הפתעה, פחד. אלא עשיתי את זה, כאילו כאן זה החלק של הביבליותרפיה נכנס, ובעצם זה עם איורים שמציגים סיטואציה, וכל אחד צריך לספר סיפור בתורו.
אוי, זה נראה כמו קומיקס יפה.
ולבחור רגש. אז כל אחד בוחר רגש, והמבוגר, ההורה או המורה, מטפל, בוחר תמונה אחרת עם רגש, ובעצם ככה אנחנו עושים מודלינג, איך אנחנו משתמשים ברגשות, איך רגשות לפעמים מתערבבים לנו, איך הם מנוגדים בו זמנית, ורגשות אמביוולנטיים. כל זה בצורה של סיפור חווייתי, כל אחד צריך סיפור קצר.
מקסים.
ואז הרגש נשאר שם, ובצורה הרבה יותר
מדהים.
מופנמת במהירות.
והכרטיסים הללו?
וגם אפשר להתכתב עם התכנים. זאת אומרת, לענות לתוכן עם משהו דומה.
והכרטיסיות המלבניות?
עכשיו, אז עם תחושות היה קצת פחות דברים. וגם פה רציתי לעשות את זה באופן חווייתי. עכשיו, תחושות גוף הן הרבה פעמים קשורות לרגש, או שהן מקדימות רגש, או שהן תוצאה של רגש, והם יכולים מאוד לעזור לנו, ולפעמים הרגש, התחושה עצמה מפחידה. אז כל ההיכרות עם זה, זה חלק מהעבודה של ה-CBT, של איך בגוף אני, מה התגובות של פחד בגוף, כשאני כועס, אני מרגיש דרוך קודם, אז אני יכול, יש לי את השני שניות האלה לעצור ולהתכונן, אולי אני יכול לצאת מהמקום, מה יעזור לי לא לפעול בתגובה תוקפנית, אלימה. יש נורא שפוחדים מזה שמסמיקים. אז בעצם המשחק מלמד שיש תגובות פיזיולוגיות שקשורות למשהו שקרה בסביבה, או משהו פיזיולוגי, כמו אם יש לי עכשיו חום, אז אני אדום, אם רצתי, אז יש לי דופק מהיר, אבל גם אם אני פוחד, אז זה דופק מהיר. אז זה בעצם עושה את ההבחנה הזאת של יש משהו סביבתי שגורם לי לרגשות פיזיולוגיים, ויש משהו ברגש. והמשחק הזה בדיוק עושה את זה. נסביר? אתה מהלך המשחק או שאת רוצה לראות את הכרטיסים?
אני דווקא הייתי רוצה לראות את הכרטיסים, כי לא יהיה לנו זמן ממש להיכנס למקום של משחק, כי הזמן שלנו ממש אף, כמו הפתרונות שאף הוא קודם.
אז אני לא אסביר איך, אבל זה נורא כיף, ו... כל אחד בתורו צריך לשים את מבין הכרטיסים שיש לו, את מה מתאים לתחושה שהוא נחת עליה. למשל, יוסי דחף אותי ואני חייב להחזיר לו.
תראה לי. אוקיי.
או צמתי עד סוף הצום. אז אם צמתי עד סוף הצום, יכול להיות שתהיה לי בחילה, יכול להיות שאני אהיה חיוור. אז אם נחתתי על חיוורון, אני יכול לשים את זה כאן.
אוקיי.
או אם קר בחוץ, אם אני עצור, אז אני יכול להיות...
זאת אומרת שבעצם המשחק, רק תתקרבי למיקרופון, זאת אומרת שבעצם המשחק הזה מסייע לנו ממש להתמודד עם מגוון גדול מאוד של רגשות.
תחושות.
ותחושות. ולהכיר את עצמנו טוב יותר, ובאמת לעשות איזושהי עבודה דרך המשחק, איך להכיר את עצמנו, ואיך להתמודד בסיטואציות שאנחנו חווים אותם, לפעמים ביום יום ולפעמים פחות, ולראות איך אנחנו יכולים בדרכים מאוד מאוד מיוחדות, ללמד את עצמנו על עצמנו. ואני עושה מפה מעבר לא כזה חד, אבל אני עושה מפה מעבר ממש למשחק של המיינדפולנס, כי בעצם מיינדפולנס מתחבר אל מאוד מאוד אל המקום הזה, שהמון פעמים אנחנו צריכים ככה להפעיל את הדמיון שלנו, ולראות מה אנחנו עושים כשאנחנו נתקלים בסיטואציות כאלה ואחרות. אז בזמן שאת אוספת את זה, אני אראה רגע רק את ה... נכון, אני רק אראה.
כי באמת מיינדפולנס אנחנו הרבה משתמשים בגוף.
נכון. אז הנה, זה המשחק המדהים. ובמשחק הזה בעצם יש לנו חמישה גנבי זמן, שזה מזכיר לי את הסיפור המדהים שאני עדיין טרה אחר הסופר שלו, של הספר תופסי וגונבי החלומות, שבכל אחד מאיתנו מצוי או תופס חלומות או גנב חלומות, שבעצם תופס חלומות זה, וקודם כל אנחנו לעצמנו, דבר ראשון, התופסים / הגונבים, בכל שלב בחיים יכול להיות מצב שאנחנו גם נתפוס את החלום וגם נגנוב את החלום. ולתפוס את החלום זה אומר, איפה אני כן נחוש בדעתי ללכת ולהשיג את מה שהחלטתי, אם אנחנו נדבר על... בדרך כלל אנחנו הנשים הולכות לכיוונים של דיאטה, אצל הגברים זה פחות, ונגיד שאנחנו הולכות עכשיו להוריד 5 קילו, ונגיד לעצמנו, כן, אנחנו נצליח. ואז יבוא הקוף מהצד השני ויגיד, מה פתאום, את לא תצליחי, זה גנב החלומות. או שנגיד לעצמנו שאנחנו רוצות ללכת ללמוד משהו, אנחנו נשים או גברים, זה לא משנה. ומבפנים אנחנו נגיד, בטח, לכו על זה, אתם תצליחו, ומהצד השני, לא. אז בחיים יש לנו תופסי וגונבי חלומות, אלה שנמצאים סביבנו, שהם יכולים להיות האנשים הכי קרובים אלינו, שיגידו, לא, אתם לא תצליחו, זה יהיה לכם קשה, ומצד שני, או את תופסי החלומות, שיעזרו לנו ככה לתפוס את החלום. וכאן לקחת בעצם את המושג הזה של גונבי זמן, גנבי ההווה ששומרים על הזמן, ויצרת כאן איזשהו משחק מקסים ביותר. בואי ספרי לנו עליו.
אוקיי, אז רק גנבי ההווה זה בעצם מתוך ספר שאמור לצאת.
שלך?
כן.
איזה יופי.
והוא בעצם, הגנבים הם בעצם גונבים לנו במחשבות את הזמן. זאת אומרת, זה לא... קולות במציאות, אבל
כן.
שנמצאים אצלנו בראש. עכשיו, מיינדפולנס זה טרנד, עכשיו נכנס הרבה. לכל מקום שומעים מיינדפולנס בשנים האחרונות. המקור של זה הוא במזרח הרחוק, הבודה, שבתפיסה הגדולה זה שיש את הרצון להפחית את הסבל האנושי. שיש סבל הכרחי ויש של המציאות כמו פרידה, אובדן, לא חוסר כאלה, והסבל היותר גדול הוא סבל שבעצם אנחנו יוצרים עם התסריטים בראש. אומרים בשם מרק טווין שהוא אומר, היו לי המון צרות בחיים, רובן לא התממשו. ובעצם זה מה שקורה כאן.
אני ממקדת אותך כי אנחנו ממש בדקות הקטנות האחרונות של השידור.
אז בעצם...
בואי תני לנו באמת ככה כמה משפטים מאוד מאוד ממוקדים לטובת המשחק.
אוקיי, אז מה שהמשחק מתרגל
זה תרגילים של מיינדפולנס שיעזרו לנו להתמקד ברגע הנוכחי באופן מלא, פחות לגנוב אותנו בתשומת לב למחשבות על דאגות על מה שיקרה בעתיד, על מה שקורה בעבר, על מה שקרה לי הבוקר, עם החנייה למשל.
אבל הייתי בסדר, נתתי לך ככה להירגע והדרכתי.
והנה את פה. הגענו בדקה ה-90, אבל הגענו.
לא, אפילו לפני.
אבל אוקיי, אז זה מתרגל אותנו בעצם איך דיברנו על הגוף בבולשת התחושות, איך הגוף שלנו כל הזמן הוא עוגן, לשים לב למה קורה לי בגוף, הנשימה תמיד איתנו. אז אם המחשבה שלי נודדת, אני מתרגל את זה לבוא ולהתרכז בנשימה, והמחשבה שוב תנדוד, אז אני רק מתבונן בה, מסמן, ראיתי, וחוזר להתמקד בנשימות. בעצם מה זה עושה לנו? החיים שלנו הם הפצצה של מידע דרך כל המכשירים, מכל מקום יש לנו מידע, ואין לנו בעצם מרווח עצירה בעצם לפגוש את עצמנו. ותרגול של מיינדפולנס, גם אם זה לכמה שניות, למשל אני פותחת את הדלת, רגע, אני מרגישה את המגע של הידית, זה כאן ועכשיו קורה. מה יש מעבר לדלת? זה עוד שנייה, זה עצירה. זה עוזר גם בביסות רגשי, למתן תגובות. להרגיש יותר טוב.
תראי, את הגעת אלינו לכאן עם כל מיני דברים מקסימים, ואליי, כל מי שמגיע לתוכנית, מקבל ממני תעודה, מתנה, למזכרת, ואני אקרא מה שכתוב. אז מדילינה יקרה והמקסימה והיפהפייה.
וואו, תודה.
תודה שהגעת להתארח בתוכנית. אנחנו לא מפסיקים לשחק בגלל שאנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים בגלל שאנחנו מפסיקים לשחק. אז קודם כל זה בשבילך יקרה.
תודה.
ואני ממש 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 רוצה להודות לך. ואני רוצה לתת לך...
וואי, היה ממש כיף.
כן, אני רוצה לתת לך ככה את הזכות לאיזשהו מסר, ככה שניים, שלושה משפטים לסיום שם שלך, בבקשה.
באמת אני אתחבר למסר שלך, פשוט לאהוב לשחק, באמת להתמקד בכאן ועכשיו, יש הרבה דברים יפים, גם אם המציאות היא קורונה וכל מיני דברים אחרים, אפשר ליהנות מהרגע הזה. כמו שהיה נחמד, להיות ברגע הזה כאן.
לגמרי.
תודה.
אני רוצה ממש להודות לך. אני רוצה להודות לך, גיל היקר. אני מבינה שאתה רצית לשחק עוד, אבל אתה יודע, יש גול לכל תעלול. אני רוצה להודות לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו, שהייתם פה איתנו בעוד תוכנית של פליי דה פדגוגיה. אני בימים הקרובים טסה לי להפיץ את הבשורה של פליי דה פדגוגיה באירופה, אחזור עם חוויות חדשות, ואנחנו כמובן נסיים את התוכנית עם שיר מקסים, תתארו לכם, כי אנחנו יודעים שאין כמו לתאר, אין כמו להפעיל את הדמיון. אז שלמה ארצי, תודה שהבאת לנו לעולם את השיר הזה, ועוד אלפי או מאות, אני לא יודעת, לא ספרתי, אבל זה מרגיש לי אלפי. אז צהריים טובים לכם, ושוב תודה רבה.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל
לתוך זאת הרם תארו לכם עולם פשוט חדר ללילה, בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים תארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה מה שחסר שום מתמלא מה שהיה פתאום ישנו ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם הערבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זרות תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים תארו לכם עולם יפה, היא בתוך החושך עולם פשוט, תארו לכם קצת עושר
ודואג, ודואג